גם אני תלמיד חדש. שלום וברכה. ערב טוב ומבורך. לאט לאט מושג השקט. ובכן, קהל קדוש, אחרי הפסקה קצרה, אנחנו ממשיכים בכל מלוא העוז, למרות ימי הקיץ החמים. אנחנו ממשיכים בלימוד ספר מסכת אבות. יש פרק שלישי. כן, אנחנו בפרק שלישי. ייתכן מאוד, ליבי אומר לי שייתכן, שחלק מהאנשים הנמצאים כאן אין להם ספר. והדבר הזה מזעזע אותי עמוקות, במיוחד שהספרים פה זמינים, למה שלא תשתמשו בהם? הלכם. אתם רוצים שאני אקום, אני אחלק? קחו, קחו ספרים. ההבדל בין לימוד עם ספר לבלי ספר זה פי חמש באיכות. לא חבל? משחרה. אז לכולם יש ספרים עכשיו? יש מישהו שאין ספר? עוד מישהו רוצה ספר? אנחנו ממשיכים בפרק שלישי של ספר פרקי אבות, מסכת אבות. עכשיו, אני מתחשק לי לומר לכם שזה משנת ט"ו, אבל זה אי אפשר לדעת את זה בוודאות מסיבה פשוטה. שהרי המספור של המשניות בתוך הפרקים משתנה ממהדורה למהדורה. ולכן אין לי ברירה אלא לציין את המילים הראשונות של המשנה, הכל צפוי. מצאתם? טוב, בואו נקרא את המשנה. הכל צפוי והרשות נתונה, ובטוב העולם נידון, והכל לפי רוב המעשה. אצלי זה משנה ט"ו, אבל זה יכול להיות שזה משנה י"ד. זה יכול להיות י"ח. הכל משתנה לפי המהדורות למיניהן. מצאת? אצלך זה י"ב. י"ח, נו, אתם רואים. מי אמר את המשפט הנפלא הזה? רבי עקיבא. כלומר, אנחנו עסוקים כאן במשנתו של רבי עקיבא, והוא אומר לנו כאן דברים ממש לא ברורים. אומר הרמב״ם, המאמר הזה מן המאמרים העמוקים וראוי היה להיות לרבי עקיבא. כלומר, רבי עקיבא, גדול החכמים, ודאי שמשאירים לו את המאמרים העמוקים. אז בואו נראה מה המשמעות של הביטוי, הכל צפוי והרשות נתונה, ובטוב העולם נידון, והכל לפי רוב המעשה. יש פה ארבעה ביטויים. בואו ניקח את שני הראשונים. זה מספיק מסובך גם כך. הכל צפוי והרשות נתונה. טוב, נלך על זה. הכל צפוי והרשות רשות נתונה. המילים עצמם לא ברורות. אפשר להסביר את זה בכל מיני אופנים. לפי הרמב״ם, נלך לפי שיטת הרמב״ם. הכל צפוי, הכוונה, הקדוש ברוך הוא יודע הכל. כל מה שאתה עתיד לעשות, כל מה שיהיה, הקדוש ברוך הוא יודע. עד כן ברור? זה משפט פשוט. אם זאת המשמעות של המשפט, אז זה משפט פשוט. בואו נראה את המשפט השני. הרשות נתונה. אומר הרמב״ם, משמעות הביטוי הוא שיש לאדם בחירה חופשית אם לעשות טוב או לעשות רע. כלומר, אני יצור חופשי. זאת היא הנחת יסוד השנייה. המשפט הזה, כשלעצמו, הוא משפט פשוט. זה משפט פשוט. וזה משפט פשוט.
אתם שואלים?
מה לא פשוט? שניהם ביחד. אם הכל צפוי, איך הרשות נתונה? ואם הרשות נתונה, איך הכל צפוי? אני אגיד את זה בסגנון, שבדרך כלל שואלים בו את השאלה הזאת, זה שאלה של נערים בגיל 15, 14, 17. אם אלוהים יודע מראש מה שאני אעשה, איפה הבחירה החופשית שלי? דיברנו על זה מספר פעמים, לכן אני חושב שלחלק גדול מהציבור פה זה לא חדש. נכון? נכון ראובן? יפה. אבל מה נעשה שהגענו אל המשנה? זאת המשנה שעוסקת בדיון שעסקנו בו רבות. אז בגלל שכבר עסקנו בזה רבות, לא נעסוק בזה שוב? את מסכימה איתי? אז את מסכימה שנדבר שוב על הנושא? כל הכבוד. אם כן, יש פה, עכשיו בסגנון של ידי הביניים, קראו לזה הסתירה בין הידיעה והבחירה. ידיע הכוונה של הקדוש ברוך הוא, ובחירה הכוונה הבחירה שלי. הידיע והבחירה סותרים זה את זה. או שיש לי ידיע. זה או שיש לקדוש ברוך הוא ידיע, ואז אין לי בחירה. או שיש לי בחירה, ואין לקדוש ברוך הוא ידיע. עד כאן ברור. אז איך רבי עקיבא פתר את הבעיה? אגב, השאלה הזאת לא נשאלה רק על ידי רבי עקיבא. בפילוסופיה קוראים לזה שאלת החירות. האם אנחנו יכולים בהחלט, באופן אמיתי, לבסס את חירותו של האדם? האם האדם הוא באמת בן חורין? שאלה גדולה. יש, אפשר בקלות, להגיע להשקפת עולם שאומרת שהאדם איננו בן חורין. כל התפקודים שלי בעצם מוכתבים מראש. זה המוסלמים אומרים, לא רק המוסלמים. גם
היוונים.
לא.
הם איננו בקורל.
היוונים של המיתולוגיה.
כן,
אבל גם בתי משפט בישראל. מניחים שיש לך נסיבות מקילות. זה לא אשמתך. הרי הייתה לך ילדות קשה, מצב סוציו-אקונומי נמוך, אתה ספרדי, נולדת בסימן אסטרולוגי מסוים. נו, מה אתה רוצה? היה ברור שאתה תגיע לזה. נכון? זה הנחת יסוד. ולכן אנחנו מבקשים מכבודכם להקל בעונש, להתחשב במצב המיוחד, בנסיבות המקילות של הנאשם. נכון? אז אם כן, לא רק המוסלמים, ולא רק היוונים הקדמונים, אלא גם האדם המודרני, סבור שהאדם איננו בן חורין. כלומר, ההנחה שאני חופשי, היא הנחה יותר קשה. איך ייתכן שאני באמת בן חורין? והרי מעולם לא אכלתי פירות של חירות. מעולם לא אכלתי כמוסות, כן, אנטיביוטיקה שמכילה בתוכה חירות.
אתה לא, אבל יש כאלה שכן.
יש כאלה שכן.
אקסטזי, LSD.
לא. האקסטזי וה-LSD זה אותו הדבר. זה פועל על פי התפקוד הביולוגי שלי. אדרבה, זה הראיה לשלילת החירות. כלומר, זה ראיה שאני לא בן חורין. עובדה, אני לוקח כדור מסוים, אוטומטית אני רואה דברים שלפני כן לא ראיתי. אם כן, אתה רואה שהאדם איננו בן חורין, אלא הוא תלוי בנתונים ביומולקולריים שקובעים את ההתנהגות שלו. ברור? השאלה היא, גם זה שלקחתי את הכדור, גם זה, האם זה היה פעולה חופשית או שלא? הפסיכואנליסט שלי אומר שלא, בגלל שבמעבר מן החיתול אל הסיר, הייתה לי טראומה אדירה, והיא באמת באה לידי ביטוי בזה שאני מוכרח לקחת את הכדור הזה. לא ייתכן להאשים אותי.
יש כאלה שיכולים לבחור בין אלכוהול,
אתה אומר, יפה, אתה אומר שיש כאלה שבוחרים. השאלה הם באמת בוחרים. כן? הנחת היסוד של רבי עקיבא, שהיא הנחת יסוד של היהדות באופן כללי, היא הנחת יסוד, הייתי אומר, כמעט מהפכנית. זה ההנחה שהחירות של האדם זה ברצינות.
זה
ברצינות. אני באמת חופשי. וזו שאלה, מניין העוז לטעון טענה כזאת? הבנת אותי? שהרי, אני אוכל תפוחי אדמה. תפוחי האדמה פועלים עליי, על מערכת החיים שלי, באופן דטרמיניסטי. אני לא יכול שתפוחי האדמה לא יפעלו עליי. הם פועלים כמו שתפוחי אדמה פועלים. הנה, אתה רוצה? יש פה תפוחי אדמה. רוצה? זה ראובן הגיש. כן? אפשר. כלומר, זאת שאלה גדולה. הבנת מה שאני אומר?
אפילו לזה ההודי מצאו איזה...
מה ההודי מצאו?
היה איזה פקיר הודי שהצליח לסדר שהוא בולע רעל וזה לא ישפיע לו מבחינת פנימה.
זה נכון. זה נכון. השאלה היא באופן קדימה. זה שהוא הפך להיות פקיר, האם הדבר הזה היה נתון לבחירתו, או שהוא היה מוכרח להפוך לפקיר? זאת השאלה האמיתית. כי למה זה כזה חשוב לדעת אם אני בן חורין או לא?
רק ככה אפשר לדון אותך.
יפה. רק אם אני בן חורין, יש לי אחריות. אם אינני בן חורין, אין לי אחריות. כן. אני רוצה להגיד לך שני דברים. א', שאלת מספיק ארוך כדי שאוכל לקחת כמה ענבים, וזה דבר טוב. שתיים, יש הבדל בין פעולה לבין האנשה. כלומר, אם אני הורג כלב מסוכן, אני לא מעניש את הכלב, כי הכלב הוא לא אחראי. אין פה שפיטה מוסרית. יש פה צורך. אז אם אתה אומר שהרוצח הוא רוצח בגלל שאין לו ברירה, אז שאני הורג אותו, אני סך הכל עושה פעולת ניקיון, אני מעביר אנטיביוטיקה, אני מעביר אקונומיקה. אבל אני לא יכול לדבר בלשון של גינוי. אני לא יכול לגנות אותו, כי הוא לא אחראי. מובן? תהייתי? אז באמת, אם אין חירות, כל מערכת השפיטה מפסיקה להיות ערכית. היא הופכת להיות טכנית. ודאי שזה רע. זה רע להיות בעולם שבו אין טוב ורע. כלומר, עולם שבו אין טוב ורע, הוא עולם מחוסר אישיות. הוא עולם ללא מוסר, במובן העמוק של המילה. זאת אומרת, זה עולם שבו אתה לא יכול בעצם להחליט על שום ערכים. אז בשביל מה לחיות בעולם כזה? בסדר? זה עולם חסר משמעות. כי השאלה היא, וזו שאלה מאוד מאוד גדולה, דיברנו על זה הרבה פעמים בשיעור הזה. האם אני ישות, או שמה אני אישיות? אם אני ישות, אז אני משהו. אם אני אישיות, אני מישהו. וזה הבדל עצום בין להיות משהו, להיות מישהו. להיות משהו זה להיות סתם. להיות מישהו זה להיות מישהו. הבנת את ההבדל? תודה. זאת בדיוק השאלה.
שזה לא מה?
אילוזיה. לא, כי לפני כן שאלתך הייתה, למה רע? אז אמרתי, זה מאוד רע. עכשיו אתה אומר, אולי באמת זאת המציאות. כן? כלומר, זה בדיוק השאלה שאני שאלתי. מניין העוז הזה שיש ליהדות, וגם לכמה פילוסופים, לטעון שהאדם הוא באמת בן חורין. זה לכאורה, אולי רק אילוזיה. נדמה לך שאתה בן חורין, אבל מצד האמת, יש כל מיני דברים שמכריחים אותך לבחור את מה שאתה בוחר. ויש רשימה של שיטות דטרמיניסטיות, איזה 30 שיטות דטרמיניסטיות שקיימות בעולם, שמסבירות את התפקוד שלך. זה יכול להיות דטרמיניזם ביולוגי, אסטרולוגי, סוציולוגי, היסטוריציסטי, לא משנה, כל מיני דברים יש שמסבירים את ההתנהגות שלך. אולי כל אלה צודקים. בסדר? רבי עקיבא אומר לא, הרשות נתונה. זה ברצינות. מאיפה הוא לקח את זה? מאיפה האדם יש לו הכוח לבחור? אני רוצה לחדד את השאלה עוד יותר. כן, אני הולך בכיוון שלך. כל מה שסובב אותנו הוא כפוי. הכל. כולל תפוחי האדמה. אז אני, בעצם אם אני אגיד שאני בן חורין, סימן שאני חריג. נכון? הטבע שונא את החריג. הטבע מבטל את מה שיוצא מן הכלל. אז אני בסכנה. ברור? אבל מה יותר מזה? אנחנו לא רואים שום דבר במציאות שהוא חופשי באמת. תפוח נופל מן העץ, יש חוקים. לנפילתו מן העץ. אחד מהחוקים זה שהוא נופל לא רחוק מן העץ. נכון?
לפי האבולוציה אנחנו יודעים שדווקא לפעמים גנים חריגים הם אלה שממשיכים את הדורות הבאים.
יפה, אבל תורת האבולוציה שאומרת שהגן החריג הוא ממשיך את החיים, זה בגלל שינוי תנאי החיים. כלומר זה שוב, מלחמת ההישרדות קובעת שהחזק ביותר, או יותר נכון, המתאים ביותר, הוא זה שישרוד. אז בסופו של דבר, אין לך פה חירות. בסדר? זאת השאלה, מאיפה זה בא? היום במדע מדברים על חירות ברמה של החלקיקים, של חלקיקי היסוד, ששם אין דטרמיניזם, יש המשפט המפורסם של אי הוודאות, משפט האי הוודאות של הייזנברג, יש דבר כזה, אז ייתכן, וגם בתורת הקוונטים בהחלט מדברים על תנועה של מולקולות, לא של מולקולות, סליחה, של אלקטרונים או של פוטונים, באופן לא דטרמיניסטי, אבל זה ברמה של המיקרו שבמיקרו. אבל בגדול, העולם, במקרו, או אפילו במיקרו הרגיל, הוא פועל באופן של חוקיות ברזל. מובן? טוב. אז מניין לנו שאנחנו בני חורין? אולי זה אילוזיה. אף אחד לא מנסה להתמודד פה. כן.
אולי
הגיעו
עד
שהגענו לבינת
ישראל,
ואחרי
זה
בגבר
לא?
לא הבנתי כלום.
אני בעצם חושבת על פרשת השבוע גם, אבל האם זה אפשרי שהיינו נכורים עד שהגענו לבינת ישראל, ארץ ישראל, ואחרי
זה בגבר לא? רעיון מאוד יפה, אבל האם הוא עונה לשאלה שלי? האם הבנת את השאלה שלי? מה שאלתי? אני שאלתי שאלה חשובה מאוד. האם להיות בן חורין זה ברצינות או אולי זה בלוף?
זה בלוף.
זה בלוף. אז ראובן, יש לו החלטה. ראובן אומר, הבחירה החופשית זה בלוף. היהודי היקר ששאלת השאלה לפני כן, אמר, אולי זה בלוף.
כן, אני אומרת שכן, ואחרי זה, לא. שעשו בשבילנו את הבחירות, ואחרי זה אנחנו פועלים כמו שאמרת.
אז את אומרת שאנחנו רובוט.
עכשיו כן, לא.
עכשיו אנחנו רובוט. פעם היינו בני חורין, כלומר, בן חורין היינו, היום עבדים, משהו כזה. כן, יפה. כן, מה עוד?
אדם נברא בצלם אלוהים.
אדם נברא בצלם אלוהים. זה מעניין.
אז אם נברא בצלם אלוהים, אז אפשר אולי לומר שהצלם אלוהים שבו זה
הבחירה. יפה. כלומר, אתה הולך בשיטתם של המקובלים של הדורות האחרונים. שהם אומרים כך. הרי זה נכון שהכל נתון לחוקיות ברזל. אבל יש מישהו אחד שהוא מחוץ לחוקיות הזאת. מי זה? הקדוש ברוך הוא. הוא ברא את העולם ברצונו החופשי. אז הוא יכול להעניק משהו מן החירות שלו לאחד מנבריו. וזה השורש של חירות האדם. כלומר, בתפיסה הזאת, צלם אלוהים, יוצא שהחירות אין מקורה בטבע. כלומר, הטבע הוא באמת כפוי. אבל יש ניצוץ עליון שהוא המבסס את החירות של האדם, והוא המקור גם של ההכרה המוסרית של האדם. עכשיו אפשר להבין מדוע זה קשה לקלוט את זה. אם באמת זה בא מחוץ לטבע, אז הנטייה הטבעית של הטבע זה להתכחש לזה. ולכן מצאנו מתוך האדם מאבק פנימי בין שתי הגדרות של האדם כאדם. הנה, תראו עוד כמה שזה יפה. אדם מול אדם. אדם שכל כולו בלוע בתוך הספירה הטבעית, ואדם בעל הכרה נשמתית.
משפטית?
נשמתית. זה נקרא בתנך בשם נפש חיה, וזה נקרא בתנך בשם נחש. כל זה בתוך אותה ישות, ושם המעבר. כן. יפה. נכון. אני אחזור על השאלה של יוחאי, קוראים לך, נכון? השאלה שיוחאי שואל היא, אתה מאוד נחמד, אתה פתרת את הבעיה על ידי אמירה שגם היא לא מוכחת. אתה אומר, אלוהים הוא בן חורין, ולכן הוא יכול לתת משהו מן החירות שלו למישהו אחר. יפה. ומניין לך שאלוהים הוא בן חורין? עד כאן השאלה?
כך זה אפילו סותר כל לוגיקה של אלוהים. זה סתירה לוגית שאלוהים הוא בן חורין.
זה סתירה לוגית לומר שאלוהים הוא בן חורין. למה?
כי אין לו בכלל בין מה לבחור.
כי אין לו בין מה למה לבחור. זה לפני שהוא בורא. ברגע שהוא בורא, אז יש לו במה לבחור.
הוא תמיד את הטוב ביותר, הוא כפוי. הוא יעשה תמיד את הטוב ביותר, נכון? הוא כפוי,
את המושג... למה? הוא יכול לעשות את הרע?
זה לא אלוהים.
אני לא יודע, יוצר אור ובורא חושך.
אבל זה אלוהים אחר.
עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. אומר הנביא ישעיהו. בסדר, אבל יש מסלולים שונים. יש מסלולים אופציונליים. יש רע שמשרת את הטוב ישירות, ויש רע שמשרת את הרע שמשרת את הטוב. כלומר, יש לנו פה מסלולים, אז יש בחירה. כן, בבקשה.
אני חושבת שהיינו בני חורין עד שקיבלנו את התורה.
מה?
שהיינו בני חורין?
כן, כן, לא, שמעתי את הדבר.
אוקיי.
כן, רגע, רגע.
קיבלנו קצת הדיברות.
רגע. אז זאת אומרת, היינו בני חורין, היום אנחנו עבדים.
כן.
כלומר, את קוראת את ההגדה של פסח הפוך, יפה? יפה. אבל אני מיד אתייחס לזה. כיוון שאת השנייה כבר שאומרת את הדבר הזה, הדבר הזה צריך בירור. אבל קודם כל, לגבי הטענה של יוחאי, אולי אלוהים הוא לא בן חורין, אבל הוא גילה לנו שבראשית, ברא אלוהים, ברא פירוש הדבר באופן בלתי תלוי. שאם לא כן, היינו משתמשים בביטוי פילוסופי, בראשית האציל, בראשית הייתה הסיבה הראשונה, העילה הראשונה, קטגוריית היסוד, אבל הוא כך כתוב בתורה. בראשית, ברא. ברור.
כשלמדתי שמונה פרקים, אז הזכרתי, אתה זוכר, עוד דעה של הרמב"ן,
פרק ב'
הסופקט,
שהוא אומר שהבחירה התחילה אחרי החייבת הדעת. נכון. כן, אבל השאלה היא, האם זה בלוף או לא בלוף? זה מה שמטריד אותנו כאן. מה שמטריד אותנו לכאן, כלומר, אנחנו טוענים, אנחנו תלמידי משה, טוענים שהאדם הוא באמת בן חורין, וזה מה שאומר רבי
עקיבא.
דוד המלך אומר אחרת. יפה מאוד. כלומר, אתה אומר שרבי עקיבא לא יודע שום דבר מדוד המלך, ותכף אתה נלמד אותו. כן, מה אומר דוד המלך?
נורא
עלילה על בני אדם. זה פסוק טוב. אז שייך לכל זה. בסדר?
לא, זה לא עדיין, מה זה?
אנחנו נכניס את זה בקטגוריה השנייה, בסדר, לאט לאט. כן, עכשיו, הייתה טענה פה יפה של הגברת, את אומרת שפעם היינו בני חורין, מאז שקיבלנו את התורה אנחנו עבדים. אני לא הבנתי למה.
יש את השם בעצם בסוף הדקות, אמרו לך איך להתנהג.
אז זה אומר שאני בן חורין. אם אומרים לי איך להתנהג, אז יש פה מושג של מצווה. זה סימן שאני עשוי גם לעבור על זה. נכון? כלומר, אני יכול להיות במצב של קיום המצווה או של עבירה.
כן יכול לבחור, אבל יש לכם גבולות, כמו שהמצווים.
אין לי שום גבולות. אני יכול... אומרים לי לא תרצח. בסדר, אבל אם אני... אבל אם אני רוצה, אני יכול לרצוח או לא? אני יכול. זאת אומרת, אני בן חורין. כלומר, העובדה שקיבלתי מצווה, לא רק שזה לא שולל את החירות, זה הראיה לזה שאני בן חורין.
אבל זה לא מלצה, זה צו, זה לא מלצה.
זה צו, נו, אז מה?
זה כבר הופך את הבחירה שלך...
אם אני נותן צו למישהו... לא,
מה... זה לא באמת אני נותן לך לבחור.
ממש לא. אם אני נותן צו למישהו, סימן שהוא יכול לבחור. הוא יכול לבחור...
בשני מקרים, בשתי דיברות, יש לך גם את השכר.
נו, אז מה? אם אני נותן צו למישהו, זה סימן שהוא יכול להמרות את פי. אם אני מפקד בצבא, ואני אומר, 30 שניות היית שם.
הוא יכול למרות את פיך ולהמש.
נכון. נכון, אז יש בחירה. אז יש בחירה. זאת אומרת, המושג של מצווה מניח את החירות. אם לא הייתה חירות, לא היה שייך לדבר על מצווה. נכון? למשל, אי אפשר לבוא בשבח לגשם, ולומר כל הכבוד לגשם שהוא מגדל את החיטה. אי אפשר לגנות הרגש שקבר אלפי אנשים. זה וזה מתפקדים לא על פי מצווה ועבירה. הרגש הוא לא רשע, הגשם הוא לא צדיק. אבל אם אני משקה את הצמא, או אני שורף את הצדיק, אני או צדיק או רשע. מובן? זאת אומרת, ברור, דווקא זה שקיבלנו את התורה, זה אולי הוסיף לנו חירות. מובן? כן.
זאת אומרת שבן אדם שממלא מצוות עד הסוף כל החיים שלו, הוא לעולם לא מימש את החירות שלו. כי הוא לעולם לא יפר מצווה.
למה?
כי הוא תמיד...
למה? כי אדם שקיים את כל המצוות, הוא מימש את החירות שלו לבחור לעשות את המצווה.
הוא בחר רק פעם אחת, אבל
הוא בחר,
היה
לא.
סיר של הבחירה שלו לכל החיים.
לא נכון. הוא כל רגע ורגע בחר לקיים מצווה. בכל רגע ורגע הוא יכול לעשות עבירה.
אבל הוא לא עשה אף פעם.
הוא לא עשה אף פעם, כי הוא תמיד בחר בכיוון מסוים. אבל זה שהוא תמיד בחר בכיוון מסוים, זה לא אומר שהוא הוכרח לעשות כיוון מסוים. ברור? כן, בבקשה.
איך זה מסתדר עם
המצווה שלומד לו שכר מצווה? אם התחלת במה,
אני
התחלתי
במצווה,
אז אני מדבר על האמת. שכר מצווה? מצווה, כוונה. שכר המצווה הוא שתזדמן לי מצווה נוספת. האם אני אקיים אותה או לא? החלטה שלי. שאם לא כן, היית רואה אנשים שכולם באותו כיוון. או שרשרת של מצוות, או שרשרת של עבירות, וזה לא כך. במציאות. זאת אומרת שאני פה שוב חוזר לנקודה הזאת, שהיא לדעתי מאוד מאוד חשובה, ולא תמיד מפנימים אותה. הנה, אתם רואים מה שקרה פה?
זה לא נמחה.
זה לא נמחה. זה לא עוזר.
אני יודע.
מה שעושים זה ככה. אתה רואה? זה הפטנט. יש עוד פטנט שאני אשתמש באצטון או באלכוהול.
כן.
מה? יוצא לפי זה שאולי תשאל השאלה, אם באמת החלקיקים הם בנחורים, אז אולי להם יש גם כן, זה אומר, אחריות מוסר. ייתכן. אני אף פעם לא דיברתי עם אלקטרון.
איינשטיין התנגד לזה, הוא אמר
ש... איינשטיין, אני יודע, התנגד לזה.
לא משחק בקוביה.
כן, אבל יש אחרים שדווקא לא מתנגדים לזה, כן? לא, אני אף פעם לא דיברתי עם אלקטרון. יכול להיות שיש אלקטרונים שמקבלים שכר. אני לא יודע, לא דיברתי איתם. כן. יש אלקטרונים מרושעים. מה אתה אומר? כן, אני מסכים איתך, אבל זה אחרי שאתה יודע שאדם הוא בן חורין. יש אנשים שיגידו לך, זה שהתגברת על הטבע, זה גם כן היה מודרך באיזשהו מקום. כן, זה כמובן קשה לפרוח את זה, כן.
כל המצב של אי-ודאות אימננטית שמערכת זה אופציה למשמעות אתית?
כן.
אז זה קצת...
למה לא?
יש הרבה מאוד אי-ודאות במערכת בטבע,
אז נכון. יכול להיות. הנה, למשל, התורה אומרת דבר מאוד מעניין. כן, אני חוזר פה לשאלה שלך. את אומרת, יש הרבה אי-ודאויות בטבע, האם נייחס להם משמעות אתית? אמרתי, יכול להיות. התורה אומרת, אם שמוע תשמעו על מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את השם אלוהיכם, אל תמחוק לי את זה, לאהבה את השם אלוהיכם מול עובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ונתתי מטר ארצכם ועיתו יורו מלכוש. כידוע, ירידת הגשם זה אחד הדברים האי-ודאים, במידה מסוימת, ולכן היה ראוי אולי לדון את כל השירות המטאורולוגי כנביאי שקר. יש מקום לזה. אבל, אם הם היו טוענים לנבואה. אבל, והנה התורה אומרת, ההתנהגות המוסרית של האדם יש לה השפעה למטאורולוגיה. עובדה, אני אעשה. ומצאנו עדויות של אנשים שתפילתם הביאה את הגשם. כן.
למה לא?
לא, 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 לא. לא, אל תעשה את זה. לא, לא.
רוצה למחוק.
מה זה משפט העליון? שתי השורות הראשונות. טוב, מה עוד? כן, בבקשה, עד שם. כלומר, את אומרת ככה, שבעצם הבחירה החופשית היא בין מסלולים. השאלה היא כזאת, האם כשאני בוחר בין מסלולים, אני מוכרח לבחור את מה שאני בוחר או לא? נגיד, אני שואל את עצמי, האם להרים רגל ימין או רגל שמאל? בסוף אני רמתי רגל ימין, הייתי מוכרח להרים רגל ימין או יכולתי גם להרים רגל שמאל? אתה אומרת, אחרי שזה שייך לעבר, אז כבר אין חזרה. ברור. זה ברגסון אמר. בעצם, כשהכל צפוי אחרי המעשה, הרשות נתונה לפני המעשה. בסדר, אפשר גם להגיד את זה. כן, בבקשה.
אחד, האם אנשים, בהנחה שכן, יש פתרון חופשי, האם אנשים שונים ברמת הבחירה שיש להם?
האם אנשים שונים ברמת הבחירה שלהם?
והאם זה מולד?
אני חושב שבהגדרה, בחירה אין בה מדרגות. אלא יש הבדל לגבי הנתונים שבהם הבחירה בא לידי ביטוי. למשל, עכשיו אני לא נתון במצב של בחירה, האם להשתמש ברחבל או לא. אתם יודעים למה? כי אין פה רחבל. בסדר? אבל יש לי שאלה, האם לשבת או לעמוד, שזה מה שאני עושה עכשיו. בסדר? אבל המנגנון של הבחירה, כלומר האפשרות לכאן ולכאן, הוא שווה באותה מידה בשני המקומות. מה? אם אני יודע יותר, יש לי יותר נתונים, ביניהם אני בוחר. ברור? אבל המנגנון לבחירה עצמו הוא לא משתנה. זה כמו שאדם יש לו שני מאכלים, יש אחר, יש לו ארבעה מאכלים. אז אחד יכול לבחור בין שני המאכלים, ואחר יש לו מבחר יותר גדול. אבל פעולת הבחירה היא אותה הפעולה. כן, בבקשה.
אצל המוסלמים, אבל הרבה פעמים אומרים מכתוב.
מכתוב מן אללה. זה בדיוק הפוך. זה בדיוק הפוך מהיהדות. היהדות אומרת שהאדם הוא בן חורין, ואילו האסלאם, הסוני, שהוא רוב האסלאם, טוען שהאדם איננו בן חורין.
אז איך זה השתבש אצלם?
יוצא לפי זה, למשל, לפי המוסלמי, הסוני, שאם אדם היה צדיק, מצד האמת לא מגיע לו שבח. כי הוא היה מוכרח להיות צדיק. ואם הוא היה רשע, לא מגיע לו גינוי. כי הוא היה מוכרח להיות רשע. אז למה בכל זאת הצדיק מקבל שכר והרשע מקבל עונש? שואל המוסלמי. והוא משיב שכך רצה האל. שהצדיק מקבל שכר ושהרשע יקבל עונש, אף על פי שאין בזה לכאורה צדק. בסדר? זה הפוך מן היהדות.
איך הם הגיעו לשיבוש כזה? הרי הם התחילו מהיהדות.
נכון, כן.
יש משפט בקהלת שאומר, תשמח
ותשתה לזכות את הציטוט המדויק. ודע כי על כל אלוהים יביא אותך במשפט. נו, אז מה?
אז זה לדעתי כאילו, אתה כן יכול לבחור באמת לעשות, אבל שאתה פה צפוי, זאת אומרת, תדע ש...
כיוון שאני יכול לבחור מה לעשות, לכן מגיע לי שכר או עונש.
וזה מה שצפוי.
הצפוי, אתה אומר, צפוי זה העונש?
העונש או השכר?
אני אמיתי ש...
זאת אומרת, אני עכשיו בוחרת מה לעשות, אבל אני יודעת מה צפוי לי, אם אני עושה משהו טוב.
צפוי לי, את אומרת, זה המשמעות של הכל צפוי.
כן.
אני לא יודע, אני בינתיים רק במשפט הזה. אני בינתיים במשפט הזה. המשפט הראשון רחוק מלעניין אותי בשלב הזה של הלימוד. לא, אני ברצינות. זה משפט מספיק מסובך גם ככה. אתם רואים עד כמה שזה קשה לנו לקבל את זה שאנחנו בני חורין. בסדר? בבקשה.
מה אם היה משפט רבות מחשבות בלביש ויצאת השם
בזה? נכון. רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקוי. נו, אז מה הבעיה?
אם
עצת
השם
תקוי,
אז הכל צפוי.
מה שיקרה, אתה עוד. אבל מה אני בוחר? מה שאני בוחר, זה תלוי בי. כלומר, אני יכול לבחור כך, לבחור כך, בסוף עצת השם תקוי. אבל הבחירה שלי נשארה אותה בחירה. כן. אתה מדבר על המשפט הזה? כן, אבל אני בינתיים צמצמתי מאוד את הדיון ואני אך ורק בזה. בסדר? בסדר. כן, בבקשה. נכון. על צלם אלוהים? כן, עזור. לא חשוב כן. אם כן, על כל פנים, הרשות נתונה, יש הנחת יסוד, שאתם רואים עד כמה שהיא מעוררת אותנו ל... כן?
באיזה שלב הרשות נתונה?
מאיזה שלב הרשות נתונה?
הילד לא בוחר
פה... אני חוזר על שאלתך, כי היא שאלה חשובה. מאיזה שלב הרשות נתונה? כי ילד, ככה את אומרת, איננו בוחר כמו מבוגר. אני רוצה לענות. אתה יודע שהיא שאלה אותי. היא מצפה שאני אגיד משהו. נכון? התשובה היא מההתחלה. ילד בוחר בדיוק כמו אדם מבוגר. ילד מקבל חינוך מסוים והוא מחליט כיצד להגיב לעובדה שזה החינוך שהוא מקבל. יש מי שהתגובה שלו היא נסכים, יש מי שהתגובה שלו זה לא נסכים. זה לא הלא מודעת, זה מודע לחלוטין. שהוא בוחר? הוא לא יודע לשקלל. אני לא אמרתי שהוא בוחר באופן מושכל. כלומר, גם הטיפשים יש להם בחירה. והילד הוא טיפש. אין לו חוכמה. אבל הוא בוחר. יש לו רצון. באיזשהו שלב, אנשים החכמים נוהגים בדרך כלל לחבר את השכל עם הבחירה שלהם. זה בדרך כלל. אבל זה לא הכרחי. מובן? מחלת נפש. זה שאלה חדשה. מחלת נפש איננה שוללת מן האדם את הבחירה החופשית. בדיוק כמו שמחלת גוף איננה שוללת מן האדם את הבחירה החופשית. נגיד שיש למישהו פריצת דיסק, לא עלינו ולא עליכם, תפו, 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 ואני... אדם שיש לו פריצת דיסק, ועכשיו הוא מוכרח נשכב. הוא מוכרח נשכב. עכשיו יש לו בחירה חופשית. איך להגיב לעובדה הזאת? האם הוא מגיב בעצבנות, בהשלמה, בשמחה, בארמומיות? זו החלטה שלו. אותו דבר, אדם שיש לו מחלת נפש, מה הוא עושה עם העובדה שיש לו מחלת נפש? האם הוא... מה? אני לא אמרתי שהמחלת נפש ניתנת לריפוי. יש מחלות נפש לא ניתנות לריפוי. השאלה היא, מה הוא עושה עם העובדה שהוא אדם עם מחלת נפש? כאן הבחירה החופשית שלו נכנסת לעניין. האם הוא ילך לטיפול? לא ילך לטיפול. יזהיר את הסביבה? לא יזהיר את הסביבה. יחליט שחייו חסרי משמעות, או יחליט להפך, שהם בעלי משמעות, שיש לו מה ללמד את האחרים עם זה. זאת החלטה שלו. הנתון כפוי, התגובה חופשית. את איתי? בבקשה.
לפי זה אני יכול בעצם לכפות סיטואציה של בחירה חופשית. אני יכול לשים לחיה שתי קערות עם אוכל, אני יכול לבחור באיזה קערה לאכול. זה לא מה שדבר לי שתקע.
אתה מכיר מה שאמרו במיתולוגיה היוונית, על החמור של בורידן, שהוא מת ברעב, כי נתנו לו שתי ערימות של שחת. כן, אבל אצל בעלי חיים... הבחירה בין שתי קערות...
או ילד שלנו, זה גם כאילו, אם אתה מציב, אתה יכול ליצור סיטואציה של בחירה...
לא, יש הבדל. הבעל חיים יאכל, הילד יכול להחליט שהוא לא אוכל. רואים את ההבדל? כן, בבקשה. יפה, אני כפוי להיות חופשי. כן. זה מה שרציתי להגיד? סליחה שהקדמתי.
אני חושב שהביגון בעצם מורד על התוצאות של המחלה שלנו, לא בגלל בעצם.
נכון, 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 נכון. אבל אני, בעצם, אם אני אשאל את עצמי, מה אני? אני חירות. מובן? כן.
הרמב״ם נתן לנו כמה דוגמאות שאלוהים שלט את הבחירה החופשית.
זה נכון. אם אפשר לשלול מישהו את הבחירה החופשית, משמע שיש לו בחירה חופשית.
אבל איך אני יודע אם נשללה ממני הבחירה או לא נשללה ממני?
זה באמת שאלה גדולה. כן, אני לא יודע. כן. אז מה שאתה...
הבחירה אבל היא קצת יותר מוגבלת, לא בחירה מלאה.
למה? היא מלאה. בין הנתונים היא מלאה. כלומר, אני אגיד את זה אפילו יותר קיצוני. אין לי שום בחירה בנתונים, יש לי בחירה מוחלטת בתגובה. כן. בבקשה, אדוני. כן. לא, לא, לא אמרתי את זה. אני לא אמרתי שהכל צפוי, אני בכלל
מתעלם מהחלק הזה. ודאי שזה משפיע מה שיקרה לי. אם אני למשל, אני יודע, נופל מהגג, זה משפיע על מה שיקרה. כן? ברור. אז יש גם אפשרות של השפעה כללית
של הטוב העולמי שחודר אליי. זאת החלטה שלי, אני פועל את זה. כן.
נניח היפותטית שהיה בינינו, נניח היפותטית שהיה בינינו מה שקרה לנו מקודם נחש. אדם יוצא דופן שאנחנו מניחים שאין כזה, אבל נניח שיש. האם היינו מציעים?
למה? יש בכל אחד מאיתנו נחש כזה.
לא, ומישהו שאין לו כזה. נניח שהיה כזה דבר.
נו.
הוא לא קיבל, הוא לא נחש.
אז זה לא אדם.
לא אדם, נכון.
זה רובוט.
נניח שהיה בינינו, האם היינו חשים בזה, או יכולים למדוד את זה לדעתך?
זה נניח. שאלה טובה.
אבל זה עוזר לי להבין מה.
לא, לפעמים אתה רואה אדם שנותן הרצאה בפני 200 סטודנטים, והוא מסביר, הוא מצהיר על עצמו שהוא בהמה. האם להאמין לו או לא? כן.
קצת,
אשמח להתרחיב
על
הנושא
של
הרצאה
שלך,
אבל
אני
חושב
שאתה
מדבר
על
זה
שכל אדם
זכות הבחירה זה מושג אחר, זה מושג משפטי.
לא זכות הבחירה, אבל...
הבחירה החופשית.
הבחירה החופשית.
כן.
יש את מקרה פורסם של פרעה.
נכון.
אבל יש גם, אתה יודע, יש אומרים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה שהוא מופיע.
נכון.
אבל יש גם ילדים, כי אומרים, פוקד אבון בנו, בני עולה שישיב, אתה
מבין. לא, זה לא דומה בכלל. לא, לא, זה לא דומה.
כן.
כי פוקד אבון עבוד על בנים, הכוונה שהוא נענש, כלומר שהוא מת באבון אבותיו, אבל זה לא אומר שלא בחירה חופשית.
טוב, יש את בני קורח נגיד, שבאמת, אתה יודע...
נו זמן.
אבל לפי מה שאני זוכר, שמעתי שילדים פחות מגיל בר מצווה, הם כן...
כן, אבל זה לא אומר שאין להם בחירה חופשית. אבל זה לא אומר שאין להם בחירה חופשית.
זאת אומרת, הם נענשים, אבל עדיין יש להם
בחירה חופשית. יש להם בחירה חופשית, אם לא צדיקים או רשעים. כן? בבקשה.
התבלבלתי בשאלה.
ככל
שאדם
מדיע
יותר, יש לו פחות
בחינה.
זאת
השאלה.
זה כבר
השאלה
יותר מעמיקה.
מה
שואלה? היא אומרת דבר כזה, שהוא קצת מביא אותנו עכשיו לסוגיה אחרת. ככל שהאדם נעלה יותר, ככל שהאדם נעלה יותר, אז באמת יש לו פחות בחינה. כן? ככל שהוא יודע יותר, זה לא אומר שלא בחירה. אבל ככל שהוא יותר נעלה, באיזשהו מקום, הבחירה הולכת ומצטמצמת אצלו. יש דבר
שזה.
אני אסביר לך. תגיד לך דוגמה. יש אדם שהוא, כל החבר'ה מכירים אותו, הוא הרוצח השכיר המעולה ביותר בשכונה. הוא כל שבועיים יש לו רציחה, ממלא את התיק, את הכיס שלו, טוב, יום אחד הוא פותח ספר שמו בדפדף, לא תרצח, וואו. טוב, נעשה תשובה. אבל מה, התשובה הזאת מאוד קשה לו. בגלל שמדי פעם באים חבר'ה עם בוכתה. תשמע, ההוא, זה 5 דקות, נגמור עם זה. הנה, תשמע, בוכתה. והוא במאבקים. יש לו בעיה. בסוף, אוף, הוא מצליח לצאת מזה, יוצא מן הפשע, לא רוצח יותר. אבל יש לו עדיין התמודדות חדשה. האם נגנוב מהמכולת או לא? כן? כלומר, הלא תגזול, עדיין הוא לא יתגבר. אבל אפשר לומר, הוא כבר הגיע למצב כזה שההתמודדות שלו, אם לא תרצח, כבר לא קיימת. ברור? אחר כך יש לו בעיה אחרת. אולי, בסדר, גוזל הוא כבר לא, אבל הוא שומע רכילות על החבר שלו. באיזשהו שלב הוא מתגבר גם על זה, עכשיו יש לו בעיה. האם לקרוא עלונים של פרשת השבוע בזמן החזרה של השליח ציבור או לא?
בזמן מה?
בזמן חזרת השץ, השליח ציבור, בזמן שהוא חוזר על תפילת 18, אז יש איזה יצירה כזה לקחת עלוני פרשת שבוע ולקרוא. כן? כלומר, זה הולך ומדקת. יש דבר כזה, כן. כן, בבקשה.
אז כל ההוכחה שבנית... מתבססת על
הנכונות
האבסולוטית של התורה.
לא.
הבסיס היה קריאת
הסורה. בראשית ברא אלוהים.
לא, שהאדם נוצר בצלם אלוהים.
כן, אבל אני רוצה להסביר מה זה צלם אלוהים. צלם אלוהים זה ביטוי של פעולת הבורא. כתוב ויברא אלוהים את האדם בצלמו. לא כתוב ויצר או ויעש, אלא ויברא. השאלה מה היא פעולת הבריאה? פעולת הבריאה היא בהגדרה פעולה חופשית. זה מה שאני אומר.
אבל אם אתה לא מקבל את כל מיני
השאלה היא, מהי התפיסה של אלוהים שיש לו? אם אלוהים הוא מכונה, אז באמת גם עולמו הוא מכונה. אם אלוהים הוא אישיות, ואז מלא בעל רצון, אז מלא גם העולם שלו יכול להיות מוסרי. זו השאלה, אם אני מקבל את מושג הבריאה או לא. השאלה היא, מאיפה אני קיבלתי את מושג הבריאה? אם מן התורה או מהכרה אחרת, כל אחד יחליט מאיפה הוא לוקח את הביטוי הזה. הבאתי מהתורה כי זה יותר נוח. הבנת? אני אסביר את זה אחרת. הפסוק בראשית ברא אלוהים, מה הוא בא לומר?
שיש רצון.
תן לי לדבר. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מה זה בא לומר? אם זה בא להגיד לי שמי שברא את העולם הוא אלוהים, זה השכל מבין לבד. ברור שאם מישהו יכול לברוא את העולם, ברור שהוא אלוהים. ואם אתה רוצה להגיד לי שהוא ברא זה היה הראשית, זה גם מובן מאליו. הרי לפני הבריאה אין כלום. אז ברור שהמילה בראשית היא מיותרת, לכאורה. אז מה זה בא לומר? מה הפסוק הזה בא לחדש שלא ידענו מקודם? הוא בא לחדש שהתורה מתחילה מפסוק א' ולא מפסוק ב'. פסוק ב' מתחיל מתוהו ובוהו. וכל התפיסות המיתולוגיות העתיקות, ובמידה מאוד מסוימת גם זה חדר לתפיסות מדעיות בתוך זמננו, העולם הוא תולדה של התארגנות של איזה ערפילית בלתי מסודרת קדמונית. כלומר, יש בהתחלה אי סדר, והאי סדר הזה אחרי מאמצים רבים הפך להיות משהו מסודר. אבל אם ההנחה הזאת היא נכונה, זה אומר שסוף העולם לחזור אל האי סדר. כי כל דבר חוזר אל מצבו הראשוני. כלומר, אם אני אומר שהכל מתחיל בתור, ושאחר כך נהיה סדר, זה אומר שאחרית הכל לתור. ברור? תורת האנטרופיה, למשל. מה שפסוק בראשית ברא אלוהים בא לומר, שלפני התוהו הייתה ראשית. כלומר שהייתה מחשבה. והמחשבה הזאת היא קדמה לתוהו. זה אומר שהתוהו הוא זמני, ושאחרית התוהו אחרית. דיינו סדר. יש תקווה. בסדר? כלומר, איך יודעים שהרע זמני? בגלל שקראנו בתורה בראשית ברא אלוהים. השאלה היא, האם הידיעה הזאת שישנה מחשבה מוקדמת, איזושהי תוכניתיות רצונית לפני התוהו הקדמון, האם זאת מחשבה שהאדם היה יכול להמציא מדעתו או לא? זאת השאלה.
אני מקבל את זה.
רגע, רגע. אני טוען שזאת מחשבה שאיננה עולה על דעתו של האדם. ומאחר והיא איננה עולה על דעתו של האדם, ובכל זאת היא הופיעה באיזשהו מקום בספרות האנושית, זה סימן שזה האמת. מבין מה שאני אומר? כלומר, לא בגלל שזה כתוב זה אמת, אלא בגלל שזה אמת זה נכתב. ברור? כן, בבקשה. נכון. השאלה אם המשתנה הזה הוא חופשי או לא חופשי. כלומר, מה גרם לפלוני להסתער בקרב ולשני לברוח מן הקרב? האם זה משהו חופשי או משהו כפול?
נכון.
נכון. אז אתה טוען שיש משתנה כזה. ואני שואל אותך, מנין לך זה?
מהעובדה שיש אנשים שעושים...
לא, העובדה לא מוכיחה כלום. העובדה יכולה להיות מוסברת על ידי החירות. אחד בחר א' והשני בחר ב'. הרי ברגע שתדבר על בחירה, בחירה זה חופשי. ואז זה לגמרי לבד. זה פועל ללא שום נתון חיצוני.
נכון.
ואיך אתה יכול להוכיח שהבחירה הייתה נתונה בידי משתנה חיצוני? זאת מנין לך? גם לזה אתה לא יכול להוכיח. כן, בבקשה.
מה זה שואלת? מה שעשית פה בראשית, אדם לא יכול להשיג את זה? ומה זה שואל מה שהוא
אומר? זה דומה לטיעון של דקארט.
זה זאת
זהו. דומה.
אבל גם אתה שואלת.
נכון.
אז איך אתה מתמודד פה?
מה?
איך אתה מתמודד פה עם הבעיות של
דקארט? אני אגיד לך מה הבעיה של דקארט. מושג האינסוף שדקארט חשב שהוא לא יכול לפרוץ מתוך עצמו אלא מבחוץ, אז לוק טוען שכן היה אפשר להמציא אותו. ואני טוען שפה אי אפשר להמציא אותו. כלומר, ההבדל שמה, שכאן אני צודק. כן, בבקשה.
המסירה החופשית אבל חייבת להיות תלויה בסביבה, וכמו שאני נתתי קודם את הדוגמה עם הרחבל, אם אין פה רחבל, אני לא באמת בוחר...
שאלה במה לבחור?
‫לעלות עליו או לא. אז אנשים שונים גדלים שוב,
בנתונים שונים.
יש להם דברים אחרים שכן משפיעים על הבחירה.
לא, יש להם דברים אחרים...
יש דרגות שונות?
לא, 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 לא. יש להם דברים שונים לבחור ביניהם. אבל פעולת הבחירה זה אותה פעולה. לאכול שוקולד ולאכול ארטישוק, זה בדיוק אותו דבר. שניהם זה לאכול.
אבל זה מאוד קונקרטי,
אם
זה לבחור פעולה עתידית...
נכון, אותו דבר. פעולות עתידיות וערכיות. נו, אז מה? יש אותה בחירה חופשית. הבחירה החופשית של הקניבל, שהביאו אליו ארוחת צהריים מהכפר הסמוך. האם לאכול לפני הזקן של השבט או אחרי הזקן של השבט, זו שאלה ערכית והיא בחירית לחלוטין. מניין לך זאת?
כמו מחקרים שמראים על פיגור סביבתי למשל, שזה לא פיגור שהוא מולד.
אז זה פיגור של הנתונים. יש אחד שיש לו פיגור סביבתי, סחתן, הוא עכשיו מפגר. עכשיו, לא, יש לו אותה בחירה. יש לו אותה בחירה בין הנתונים שיש לפניו. את לא מבינה אותי. הוא מפגר, ולכן המרחב של הנתונים שביניהם הוא יכול לבחור הוא מצומצם יותר. נכון? עכשיו הוא צריך לבחור בין כאן לכאן. הפעולה הזאת היא חופשית באותה מידה כמו מזה שבוחר בין כאן לכאן.
הוא לא יכול לבחור אבל משהו נעלה יותר.
נכון. הוא לא יכול לבחור משהו נעלה יותר, אבל פעולת הבחירה היא חופשית באותה המידה. ולכן מידת... לא, מרחב האחריות שלו משתנה. כלומר, הוא לא יידון על דברים שהוא לא יכול לדעת. כלומר, יש לנו כלל גדול בהלכה, אי ידיעת החוק פותרת. ברור? כלומר, אם אני לא יודע שמשהו מחויב או אסור, ואני עשיתי אותו, לא מגיע לזה, לא שכר ולא עונש. ברור? שום דבר. אם אני עכשיו דורך, ובדיוק מתחת הנעל שלי יש כפתור שמפעיל פצצת אטום. אבל אף אחד לא אמר לי שיש כפתור כזה.
אבל בחרת לעשות את זה.
אני בחרתי לדרוך, כי אני רציתי להגיע לשם. אז אני דרכתי, ואף אחד לא סיפר לי שיש פה כפתור שמפעיל פצצת אטום. אז אני הפעלתי פצצת אטום, אבל לא בחרתי בזה. זה מחוץ לתחום הבחירה שלי. ולכן אני לא רשע ולא צדיק. לא קשור לעניין. כן.
יש מקרים שגם
מחר תלוי לברר
אם זה אזור
מוקשים. אבא, אם יש משולש צהוב ותיל, זה שדה מוקשים. נכון, אתה צודק. אז לפעמים אני נידון על אי הבירור. מה, יכולתי ללמוד, יכולתי לברר ולא ביררתי. ואם לא יכולתי לברר, אני לא במצב בכלל שאני יכול לברר את הנתון. ונכנסתי לשדה מוקשים. לא יכולתי לדעת שזה שדה מוקשים. אף אחד לא אמר לי. לא שמעתי את התשדיר שירו.
אבל כל בן אדם להגיד, אני לא יודע שום דבר, אני גניחי לא יודע.
נכון, בדיוק. קוראים לזה תינוק שנשבע בהלכה. שמעת על המושג הזה? אבל הוא לא בתנאים כאלה שהוא יכול לברר. הוא לא גדל בתנאים האלה. כן, בבקשה. שימו לב שבינתיים אנחנו מדברים רק על שתי מילים בלבד בדברי רבי עקיבא. מה יהיה פה עם ההמשך? כן, בבקשה. הבחירה היא בסיס האחריות. כלומר, האחריות היא תולדה של הבחירה. מה שיכולתי לבחור בו, על זה יש לי אחריות. יש 100% בחירה במרחב שבו אני בוחר. אני רוצה לעשות עוד פעם את הציור היפה הזה. יש אחד שמרחב הבחירה שלו הוא כזה. הוא צריך לבחור בין כאן לכאן. אבל הפעולה הזאת של כאן או לכאן היא חופשית לחלוטין. יש אדם אחר שהמרחב שלו זה מכאן עד כאן. הפעולה הזאת לבחור לכאן או לבחור לשם היא חופשית באותה מידה כמו הבחירה הזאת.
איפה אתה מוצא את איפה אחריות? מתי אתה
מתחיל באמת לשפוט את אחריות? למשל, אין לו שום אחריות לבן אדם המצומצם על זה שהוא לא בחר כאן. אבל יש לו אחריות על זה שהוא בחר כאן. ודאי שלא אחריות, כן, בחירה. איפה שאין לו בחירה, אין לו אחריות. והבחירה היא פונקציה של הידיעה. בסדר? כן. הכל צפוי, זה מרחב הבחירה. כלומר, את רוצה להסביר את המשפט הזה במובן של מרחב הבחירה. אולי? אני עוד לא למדתי את המילים האלה. כן, בבקשה.
זה הסיבה שילד קטן חופשי הוא בעצם לא שפיט, כי יש ניסיון מדע.
ילד קטן הוא שפיט?
לא, הוא לא.
ודאי שהוא שפיט. הוא לא שפיט בפני בית דין, אבל הוא שפיט בפני המחנכים שלו. למשל, אמרו לו, אם אתה תמשיך לשבור צלחות, אתה לא תלך לסבתא היום. בסדר? והוא יודע, אתה בירת שהוא יודע את זה, והוא ממשיך לשבור. מה התוצאה? הוא לא הולך לסבתא.
אולי הוא לא רצה
מלכתחילה.
למה הוא לא שפיט כמו גדול?
לא הבנתי.
למה הוא לא שפיט כמו גדול?
למה הוא לא שפיט כמו גדול?
כי
הוא לא שייך לתחום של התפיסה המשפטית וכו'. הוא לא מבין את זה.
בגלל שהוא לא יודע.
נכון, הוא לא יודע, הוא לא יודע.
הוא לא יודע כמו גדול.
נכון, יפה. הלאה. כן, וואה, אני רואה שלא נגיע אליה, הכל צפוי, כן. אדם שחוטא, האם הבחירה שלו מצטמצמת? לא. כי הוא יכול לבחור. אם לתקן או שלא לתקן, לעשות תשובה או שלא לעשות תשובה, להצטדק או שלא להצטדק, זאת החלטה שלו. לא, יש הצטמצמות של היערה האלוהית. כן? יש מצב כזה. הוא מחליט ליפול לתוך החושר. אדם משל שהחליט להיכנס לבור, אז עכשיו הוא בבור. אז הבחירה שלו זה עכשיו אם להתאפס בחזרה או לא. ודאי. איך אומר רבי נחמן ברסלב? המקום שאפשר ממנו רק לעלות, זה המקום הנמוך ביותר. כן, בתל אביב. עכשיו, בואו נמשיך, אם כן, בדברי רבי עקיבא. אם כן, רבי עקיבא אמר דבר שאתם חשבתם בהתחלה שהוא מאוד פשוט, ואתם רואים כמה מחסומים יש בתוך הנפש שלנו לקבל אותו. והוא שהאדם הוא באמת בן חורין, וזה אחד הדברים המפחידים ביותר שיש לאדם, לדעת שהוא בן חורין. מתוך כך, אנחנו צריך להבין מה זה הכל צפוי. אנחנו בזה פותחים דיון חדש. מה זה הכל צפוי?
השם יודע, מה תהיה הבחירה שלנו?
אתה, מה שנקרא, הרמת להנחתה. לא, זה בסדר, מאוד נחמד. השם יודע... אתה אומר ככה, הכל צפוי, פירושו, השם יודע במה נבחר. ככה אתה אומר? אם זה ככה, אז אני מוכרח לבחור.
אתה לא מוכרח.
למה? האם יכול להיות שאני אבחר אחרת ממה שהוא אמר?
הוא לא אמר שתבחר. הוא יודע מה תבחר, אבל הוא לא מגלה לך.
בוא נספר לך. נגיד, יש לך חבר, נביא. תן לי שם מתאים.
מוישה.
לא, מוישה זה לא. למשל, אליפלת. אליפלת הנביא. בסדר? לא היה. לא שאלו. אבל זה שם יפה. נכון? אליפלת. עכשיו, אתה אומר, תשמע, אליפלת. אתה יכול לבקשה לשאול את הקדוש ברוך הוא, האם האיש הזה שמתלבט אם להשקיע במניות אלה, או במניות אלה, אתה יתבקש מהקדוש ברוך הוא שיגיד לך מה באמת הוא יעשה. ואז באמת הנביא שואל את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עונה לו, הנביא, שאנחנו יודעים עליו בדעות שהוא נביא, כותב את התשובה, שם אותה במעטפה, ונגיד שהוא בוחר במניות של, אני יודע, של IDB, ולמחרת, אחרי הבחירה שלו, האם ייתכן שמה שהוא עשה יסותר את מה שכתוב במעטפה? לא, נכון? זה מאוד מעניין.
כלומר,
לא יכול להיות ש... עכשיו, בוא נשאל את זה אחרת. אני לא סגרתי את התשובה של הנביא במעטפה סגורה. אני הלכתי לאיש הזה, שנגיד נקרא לו ג'ורג' לצורך העניין. ואני אומר לו, ג'ורג', כה אמר אלי פלט, בשם השם, שאתה תבחר במניות הידים. והוא אומר, ככה אני אראה לכם מה זה. אני לא אשקיע במניות האלה. ואז מה קורה? הוא מצלצל, הוא אומר, תקנו, IDB, נפלט לו. כן? האם זה יכול להיות? כלומר, האם זה חייב להיות ככה, או שלא יכול להיות, או שיכול להיות אחרת?
קודם כל, אלוהים מכיר את הכללים האלה, והוא לא היה מרשה לאלי פלט לגלות את זה לג'ורג'.
זה אתה מכניס פה, אתה מכניס פה סעיף חדש בדיני הנבואה, שזה באמת אני לא שמעתי אף פעם. כן?
כי זה היה פוגע בבחירה החופשית של ג'ורג'.
כלומר, אתה אומר שהידיעה פוגעת בבחירה.
הידיעה של מה שהשם רוצה. אם השם...
זאת אומרת, אתה אומר שהכל צפוי, אם כן, הרשות לא נתונה.
הרי למה השם נסתר מאיתנו? כדי לאפשר לנו בחירה חופשית. אם הוא היה גלוי לנו, לא הייתה לנו אפשרות לבחירה חופשית. ככה אמרנו.
אז מה שזאב אומר, אתם שומעים מה שזאב אומר? זאב אומר, הקדוש ברוך הוא לא מגלה לנו את מה שהוא יודע, כדי ליצור אצלנו תחושה שאנחנו בוחרים. מסקנה, הכל צפוי זה ברצינות, הרשות נתונה זה בלוף. זה מה שאמרת, אמרת תחושה של בחירה. אני רוצה לתת לך את ההרגשה שאתה בוחר. אז לכן אני אומר, הקדוש ברוך הוא, אני לא אתערב.
מאחר שאתה לא יודע, אתה באמת בוחר.
מה זה אני באמת בוחר? אני באמת חושב שאני בוחר.
כן.
אבל באמת אני לא בוחר. אני רק חושב שאני בוחר.
אתה לא בוחר באמת. אתה מחליט אם לעשות טוב או לעשות...
אבל אלוהים יודע מראש מה אני אבחר, ואי אפשר שזה יהיה אחרת.
אבל הוא לא מתערב לך בבחירה.
הוא לא מתערב, זה נכון. כי אי אפשר הרי לעשות אחרת מה שהוא יודע. כי הרי לא ייתכן שאלוהים יתעה. אז יש פה איזה מניעה לוגית שאני אעשה. נכון שהבחירה שלי לא נובעת מן הידיעה שלו, כמו שאומר הכוזרי. אבל בסופו של דבר, יש פה מניעה לוגית, וזה גם מניעה חזקה מאוד, שאני אעשה אחרת מה שהשם יודע. נכון? בבקשה.
אני יודע הכל, אתה חושב שכל מה שאתה עושה אני לא רואה, גם העבר, גם העתיד, אני אראה את הכל, אני רואה הכל, אתה לא יכול לעבוד עליי. אבל יש לך בחירה.
יפה, כלומר מה שאת אומרת זה פירוש חדש. את אומרת, אגב, זה הפירוש של רבי חיים מוולוז'ין. ככה הוא מפרש את המשנה הזאת. הוא אומר, הכל צפוי, הכוונה שהשם רואה, צפוי, הוא משנה ראייה, צופה בעיניים שלו. כי ויכול, ריבונו של עולם יש עיניים, הוא יודע מה אתה בוחר. כן? אבל באמת, זה לא דן בשאלה. האם הידיעה הזאת, כלומר, זה בשעת המעשה, לא ידיעה מראש. אנחנו, לפי דברייך, אנחנו לא דנים בידיעה מראש. נכון? אבל אני כן שואל את שאלת הידיעה מראש. כן.
שתפקע הידיעה, גורמת לך לצפות את העתיד שלך, בעצם העובדה שאתה בוחר.
הידיעה של מי?
ברור. הידיעה שלך, של תעשה טוב, תקבל שכר, הידיעה הזאת.
אז הכל צפוי,
הכל צפוי זה משהו
לפני שהיה... האדם, והרשות נתונה לאדם. כלומר, לפי ההסבר שלך, הכל צפוי בכלל לא נוגע לאלוהים. לא שהכל צפוי לפני
צפוי
אלוהים.
לך, צפוי לי. בעצם, זה נוגע, חילוש. מה שנוגע לאלוהים זה הידיעה, בעצם זה
מושמת הידיעה
ש...
האם פה דובר על הידיעה של אלוהים?
לא.
לא, לפי דבר, בסדר, המשנה לא דיברה על זה, לכן גם רבי עקיבא לא התמודד עם השאלה הזאת. נכון? כן.
אם אתה איש כבר, הכל צפוי.
אם אתה איש כללי, הכל צפוי. אם אתה לא איש כללי, הרשות נתונה. אני מוכן לקבל.
מה זה איש כללי?
רגע, אני רוצה גם לשמוע אותו, ואז אני אחר כך אגיד מה שיש לי להגיד על כל זה. כן, בבקשה.
אפשר להמשיל את הבחירה לאדם שנמצא בתוך מבוא, במפה בעצם מהתורה. יש לי שעון של זמן לצורך העניין, ואם הוא בוחר במפה של התורה, אז מובטח לו משהו מאוד מאוד גדול לצורך העניין, ומאוד טוב עבורו. ואם הוא רוצה משהו לקבל הנאה במזומן, אז הוא פשוט סוטה מהמפה הזאת והולך לכל הסבכים של המבוא, ואז הכל צפוי זה מלמעלה, הקדוש ברוך הוא רואה את כל המבוא, את כל האפשרויות.
אבל אם הקדוש ברוך הוא יודע מראש, לאיזה כיוון האדם ילך?
האדם יש את הבחירה, לאן ללכת?
האם הקדוש ברוך הוא יודע לאן האדם נבחר?
הוא יודע.
הוא יודע? אז אם הוא יודע, אז האדם לא יכול... הוא יכול לבחור שלא? הוא יכול לבחור בניגוד למה שהשם יודע?
מה זה קשור?
הקדוש ברוך הוא יודע, הוא יודע מה אותו אדם יעשה, אבל עדיין
האדם
יש לו את הבחירה,
ואתה
יכול...
אני שואל איך זה יכול להיות שיש לו בחירה?
כן,
אבל אני שואל ריריה, האם יש לאדם אפשרות לעשות אחרת ממה שהשם יודע?
כן.
לא, הוא יכול לעשות...
אז יוצא שבעצם...
לא לעזר במפה, אבל עדיין הקדוש ברוך הוא יודע, הוא משקיף על המבוך מלמעלה.
הוא משקיף מלמעלה, והקדוש ברוך הוא מסתכל, כן? לפי הציור שלך, הקדוש ברוך הוא מסתכל, אומר, מעניין האם הוא יבחר ימינה או שמאלה. נכון?
הוא יודע
אם הוא יבחר ימינה או שמאלה או לא.
כן, כי הוא שולט בעתיד.
הוא יודע מה כל האפשרויות.
אבל הוא לא יודע באמת מה האדם יבחר.
נכון.
הוא יודע או לא יודע? אם הוא יודע... מה?
מעל הכללים.
מעל הכללים. אתה אומר בכלל זאת שלא שאלה.
אבל עדיין יש לאדם את האפשרות, כמו שדוד
המלך אומר. מה זה עדיין יש לו את האפשרות? מה, הקדוש הוא יודע מה הוא יבחר או לא?
אני יודע,
זה השיר. רגע, כשאני שואל בן אדם, קצת נימוס, תנו לו לענות, מה?
הוא יודע, אבל הוא...
הוא יודע, אבל?
הוא נותן לבן אדם הזה את הבחירה.
איך הוא נותן לו את הבחירה? הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא יבחר.
כמו שעכשיו הורה לצורך העניין,
אבל הורה יודע, הוא אומר, אני יודע איך הילד שלי יתנהג, נכון? ואף על פי כן הילד יכול לא להתנהג כמו שההורה יודע. זה רק הסתברותי, אצל הבורא אתה לא יכול להגיד את זה. אבל לכל פנים, תראו, השאלה היא כזאת. האם לתת פירושים אחרים משל הרמב״ם לביטוי הכל צפוי, או לא? מה שאני מציע שאנחנו נעשה, בשלב הזה אנחנו נסביר את המשנה כמו שהרמב״ם מבין. בסדר?
יש לי עוד שאלה אחת
עקרונית.
חכה עם השאלות. אני מציע שבשלב הזה אנחנו נסביר את המשפט כמו שהרמב״ם מבין. הכל צפוי, הכוונה צפוי לפני הקדוש ברוך הוא, והרשות נתונה, רשות נתונה לאדם. ואז השאלה היא איך מתמודדים עם הסתירה שיש בין שני הביטויים. כן, בבקשה. למה לא? אתה אומר את הטעם.
מה זה קשור?
מה זה קשור?
בוא נגיד שמישהו כתב שזה
כאילו... נגיד ככה. השאלה היא ככה. אני שואל שאלה פשוטה. שאלה פשוטה מאוד. אני מתלבט בין תפוח לתפוז. אלוהים יודע מה אני אבחר או לא?
אבל בוא נגיד...
מה אכפת לו?
כי אם מישהו יגיד לי, אלוהים אמר לי שאתה תפאר את התפוז, ברור...
הוא לא אמר לך, אתה לא יודע שהוא...
זה חיסרון מקרי.
זה לא נראה
לזה,
אתה יש
לך
בחירה
ותפוח, אתה מבין.
מה משנה,
יש
אלוהים בבחירות? מצד האמת. מצד האמת. אה? אה?
אבל אמרנו את זה כבר, שהוא
ידיעה
עצמו,
לא
ידיעה
של
השם,
לא
ידיעה
משנה.
טוב, נראה.
מה עם הרמב״ם?
הרמב״ם.
כן, הוא.
יש טענה שהועלתה כאן שיש לנו רק 5 דקות, אז אולי אני בחמש דקות אגיד משהו. בבקשה. תודה. יש אפשרות לומר, וכאן אני רוצה אומר שיש פה מחשבה מאוד מעמיקה ונועזת. אנשים אוהבים היום חשיבה נועזת. היה יהודי אחד בפרובנס, בעיר ארל. מישהו היה פעם בעיר ארל? היית בארל. נכון, בסדר.
היה שם אצטדיון ללוחמי שברים וואן גוך.
בסדר.
וואן גוך מה היה שם? ויש אצטדיון.
צייר שם. הוא צייר שם בית קפה.
הוא צייר בית קפה. זה נכון. בלילה. נפלא. זה ממש, זה מוסיף לנו מאוד. ולכן אנחנו אסירי תודה לך. בעיר ארל חי יהודי בשם רבנו לוי בן גרשון ארלבא, והוא אמר, אתם יודעים מה? הבחירה החופשית זה רציני, זה כל כך רציני שאם אני שואל האם אלוהים יודע מה אני אבחר, התשובה היא
לא.
הוא לא יודע. כלומר, הרלב"ג סבר שמה שתלוי בבחירת האדם, אלוהים לא יודע. כלומר, אפשר לומר שהרלב"ג לקח מאוד ברצינות את הרשות נתונה, עד כדי כך שהוא היה מוכן למחוק את הכל צפוי. ברור?
רבי עקיבא היה מסכים
איתו? אז הוא מסביר את רבי עקיבא אחרת, הוא צריך להסביר, כמו אחד הפירושים שהוצאו כאן. אבל עבור הרלב"ג, הבחירה החופשית היא כל כך חשובה, שהוא מוכן לוותר על הידיעה האלוהית. והוא אומר ברצינות, הוא לא יודע. והוא מביא פסוקים לצורך זה. למשל, ארדנה ואראה, הכצעקתה הבאה אליי עשו, קלה. ואם לא, אדע. בן גרשום. כן, רבנו לוי, בן גרשום.
אומרת, אלוהים לא יודע מה תהיה.
אלוהים לא יודע מה אני אבחר.
מה אני? אז הוא לא יודע מה תהיה אחרית העולם.
לא, אחרית העולם זה כן. זה בגלל שיש פה מהלך היסטורי כולל, שאלוהים אחראי עליו. אבל לגבי הבחירה הפרטית שלי, האישית שלי, אם אני אלך ימינה או שמאלה, אלוהים לא יודע. זאת הדעה של הרלב"ג. היה יהודי אחד שקרא את דברי הרלב"ג, ונזעק. איך אפשר להגיד דבר כזה? ההשגחה הפרטית היא תולדה של הבחירה שלי. אם אני בוחר טוב, יש השגחה כזאת. אם אני בוחר רע, יש השגחה כזאת. עכשיו, היה יהודי אחד בשם רבנו חסדאי. קרסקס, ככה כותבים את זה. הוא מאוד, הוא היה מברצלונה. כן, ברצלונה. זה בקטלוניה. הוא מאוד לא אהב את דברי הרלב"ג. הוא אמר, אסור להאמין לדברי הרלב"ג. אסור להאמין לדברי הרלב"ג. אסור. כי זה כפירה. איך אפשר להגיד שאלוהים לא יודע? לכן רבי חזקיה קרסקס אמר, באמת השם יודע הכל. הכל צפוי. באמת.
והוא ביטל את הרשות נתונה.
אבל הרשות נתונה זה בלוף. נדמה לך שיש לך בחירה חופשית ואין לך בחירה חופשית. ברור. כלומר, בחירה חופשית, אל תחשוב שבאמת יש, אלא יש בחירה מצד עצמנו וידיעה מצד סיבותינו. שזה מילים אחרות, לומר, שבעצם אין הרשות נתונה. זאת הדעה של רבי חסדאי קרסקס.
יש עוד דעה, שלא
נלך לאיבוד. מה?
יש עוד דעה, שלא
נלך לאיבוד בין שתיים. לך תדע. השאלה היא כזאת, כיוון שהיא כבר הגיעה השעה 10, אם אני אגיד את הדעה על מספט?
כן.
כן, רוצים? טוב. יש מישהו שזה ירגיז אותו, שני הדברים האלה, וזה רבנו יצחק אברבנאל. מה יש?
לא, אני אוהבת
את זה. את אוהבת את רבנו יצחק אברבנאל. מכירה אותו אישית? טוב. רבנו יצחק אברבנאל, הוא אומר, כל הדברים האלה מרגיזים אותי, כי רבי חסדאי קרסקס ברח מכפירתו של הרלב"ג ונפל ליותר גרוע. אלא אומר רבנו יצחק אברבנאל, חייבים לחזור אל דעת הרמב"ם. מה יש לך מהרמב״ם?
היא גם אוהבת.
את אוהבת? איך אפשר לאהוב שניים? עם מי תתחתני בסוף? עם זה? עם זה. עם רבי יצחק אברבנאל ועם הרמב״ם. טוב, כשהרמב״ם אמר שבעצם אתה פטור מלנסות לפתור את הבעיה, כי המושג הכל צפוי הוא מושג לא מובן. כי הכל צפוי זה מניח שאלוהים יודע, ואתה לא יודע מה זה ידיעה אצל הבורא. ולכן אתה לא יכול על בסיס זה לשאול שאלות. לכן, אין שאלה, אומר הרמב״ם. לא שאין תשובה, אין שאלה בכלל. כי אתה פשוט משתמש במושגים הלא נכונים. אבל דבר אחד אתה יודע, אני אגיד לכם, אז למה רבי עקיבא אמר את זה? רבי עקיבא היה גאון עצום, אני אגיד לכם מה הוא עשה. הוא רצה שאתה תדע שלפי היהדות הכל צפוי. והוא רצה שתדע שלפי היהדות הרשות נתונה. ותתהלך עם זה, שמכאן ואילך כל הפילוסופים ישברו את הראש. עד כאן להיום. רבותיי היקרים, אנחנו...